רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
הגמלאים חוזרים לעשות סדר חדש בכנסת, כי לגמלאים מגיעה העלאת קצבה, רפורמה בסיעוד, תרופות חינם ומיגור תופעת עוני הקשישים. הפעם מצביעים קוף חף, כי חייבים סדר חדש בכנסת. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, נקודת השוויון 365, שוויון מגדרי. לאחרונה אני שומעת ששוויון מגדרי זה גימיק. מה זה השטויות האלה של שוויון מגדרי? אבל שוויון מגדרי זה ממש לא גימיק, ואני אני לא אכנס לזה היום, אבל השנתיים האלה שאני בתוכנית לימדו אותי מהרבה אנשים שראיינתי פה כמה חשוב שוויון מגדרי וכמה חשוב שנגיע לשם. אז אני מתארת לעצמי שאני אדבר על זה באחת התוכניות הקרובות. והיום, אני אציג את עצמי, נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין מגשרת, מרצה לגישור, יותר נכון לתקשורת מתקדמת באמצעות כלי הגישור, מומחית למודעות ותודעה, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, כל מיני. והיום איתנו אישה מרשימה, רחלה וייס. שלום רחלה.
היי.
רחלה, יש לה סיפור חיים מרתק, והיא מציגה את עצמה כמזכירה מתוסכלת, שבגיל 50 החליטה לעזוב את הכל, לעצור את העולם כי היא רוצה לרדת, והפכה לסטנדאפיסטית מצליחה. אז לפני שנגיע ונדבר קצת וקצת נשמע, כי זה סטנדאפ, פאנצ'ים מהממים, אז אני רוצה שקצת תספרי לנו, תתחילי לספר לנו, בעיקר נדבר היום על הסיפור חיים ואיך אנחנו יכולים לעשות מלימון לימונדה. אז ספרי קצת.
מעולה. אני דרך אגב עשיתי מהלימון לימונצ'לו, אבל בסדר, כל אחד ומה שהוא אוהב. אני אתחיל מההתחלה, כי אין ברירה כל כך, כאילו,
חייבת, באמת, חייבת,
כל כך הרבה מהתחלה. תהפוכות בחיים שלי, כאילו, כשאנשים מסתכלים עליי היום, אומרים, מה? כל זה, זה רק את? כאילו, זה סיפור למספר אנשים, לכמה גלגולי חיים, ממש, כאילו, עם כל מה שאני עברתי. אני נולדתי באמריקה, אוקיי?
את בכלל דוברת אנגלית?
English speaker? קצת, קצת. בוא נגיד ככה, כל כך הרבה שנים בארץ, עליתי בגיל 8.
עכשיו שומעים שיש לך מבטא.
כן, עכשיו את שומע לב?
פתאום.
יו, איזה קטע. Really?
Really.
זהו, רציתי להגיד שכשאני מדברת אנגלית, אז שומעים שזה לא אמריקאית ולא ישראלי. זה משהו כאילו, כן, באמצע כזה.
התערבבת.
כן. התערבבתי. אז בגיל 8 עליתי עם הוריי ושני אחיי, לקריות, וגדלתי במשפחה דתית.
דתית או חרדית?
דתית. המשפחות היו חרדיות, המשפחות שלהם המורחבות, והייתה להם השפעה מאוד גדולה על ההורים שלי. וכשההורים שלי רצו לרשום אותי לבית ספר, אז המשפחות לחצו ואמרו, תרשמו אותם, את הילדים, לחינוך חרדי. הם היו נורא מבולבלים, כי גרנו בשכונה חילונית, ההורים היו מסורתיים או דתיים לייט כזה, והמשפחות חרדיות, אז כל שנה למדתי בבית ספר אחר. באמת, כי ההורים לא ידעו להחליט.
אני חושבת שזה מה שעשה לך בסוף הכי טוב.
יכול להיות, הבלנד הזה,
כן,
נכון?
כן, זה שאת לא היית מקובעת במשהו מאוד ספציפי, כי אחד הבעיות בתודעה של האנשים שהם מתקבעים על משהו, שהם חושבים שזה האמת הבלבדית.
מעניין.
ומת
לא
העולם.
לא חושבתי על זה אף פעם, אוקיי.
וזה, ככל שאנחנו נחשפים ליותר דברים, אז אנחנו... נשאר לנו שיקול דעת לבחור עד מה הכי נכון לנו.
מעניין, אוקיי. אני זוכרת שיום אחד באמת הגעתי לבית ספר ו... המנהל אמר, אני מצטער, היא לא יכולה להתקבל לפה, ואבא שלי שאל למה לא. המנהל אמר, ילדה כבר בת 20 שתתגייס. כאילו זה כבר... עברתי כל כך הרבה גלגולים, זה היה נורא. את יודעת, וזה מעניין מה שאמרת עכשיו, זה מביא אותי לחשוב, אני נורא אוהבת את זה, כאילו, להרבה מקומות אני מגיעה, ואנשים, מין, זה כמו הגששים כזה, הם שואלים אותם שאלות, ואנחנו נותנים את אותם תשובות. אז לא, את באה ופתחת לי את הראש, כאילו, בבת אחת ככה עם משהו אחר, ולפעמים אני מרגישה, בזכות ההיסטוריה הזאת שלי, החיים המגוונים שהיו לי, לפעמים אני מרגישה כמו נער החידות ממומבי. את מכירה את הסיפור? זה סיפור מרתק. כן. אני לא אעשה לכם ספוילר, טוב, אני קולטת שיש פה מצלמה, ואני לגמרי אוהבת מצלמה. כן, כאילו, כן. תקראו את הספר, תראו את הסרט. מסופר פחות או יותר על זה שהוא מגיע לאיזשהו חידון, והוא לא בא עם ידע רחב, כאילו, אקדמי או השכלה, אבל מתוך החיים שלו
בביבים.
עובר כל כך הרבה, והוא עונה את כל השאלות ששואלים אותו. אז לפעמים אני מרגישה שיש לי ידע
זה בהחלט ככה.
מין חתולת רחוב כזאת.
אוקיי.
שסיימתי שם בכיתה ח' בבית ספר יסודי בית יעקב חרדי לבנות, ההורים שלי החליטו שעכשיו יהיה נכון לקחת אותי ולהכניס אותי לתיכון חילוני עם בנים ובנות.
נהדר.
כזה, ביג מיסטייק?
לא, לא.
היוג'.
ממש לא.
כמו שאישה יפה אומרת שם בסרט, היוג' מיסטייק.
כן.
הייתי בשוק, הייתי בהלם. הייתי הכי מופנמת, הכי שקטה, הייתי הכי שקופה. לא ידעתי איך להתנהל, כאילו, בנים, בנות. ילדים שגדלו ביחד מהגן, מכיתה א', זה היה מזעזע.
אז איך היה לך?
קשוח. היה קשוח, והייתי שקטה, והייתי...
ותראי מה נהיה ממך.
פרח.
את רואה?
פרח.
אז זה לוקח כמה שנים, לא קרה כלום.
נכון, I'm a late bloomer.
בדיוק.
I am. אז כאילו, אז יש לכם, חבר'ה, יש לכם, לכל מי שמקשיב ורואה, late bloomer זה אחלה, באמת. כי... ככל שפרחתי יותר מאוחר, פשוט הייתי יותר יציבה, את יודעת, עם הרגליים על הקרקע, הרבה ניסיון חיים, זה שונה, באמת, זה שונה. אז צלחתי את זה איכשהו, את התיכון הזה. בזמן הזה גם הכרתי את החבר הראשון שלי, שהגיע לשכונה. הגיע לשכונה בחור כזה גבוה, יפה, עיניים ירוקות. ההורים שלי אמרו לי, רחל, את יודעת, אצלנו לא מקובל לצאת עם מרוקני.
מרוקני?
כן, מרוקני.
כן.
לא עזר להם במיוחד, ואחרי כמה שנים, שגם התגייסתי לצבא, כשהשתחררתי, התחתנו.
כן, גם אבא שלי היה צריך לעבור סדרת חינוך בהתחלה, כשהבאתי את המרוקני הביתה. עדיין אני נשואה למרוקני.
אוקיי.
אחד הבחירות הטובות של חיי.
איזה יופי.
כן.
שמחה לשמוע. לנו זה פחות צלח. לנו זה פחות צלח. ואת אומרת שכאילו, אמרתי מקודם, תני סטנדאפ, כאילו אחר כך זה לא עובד ככה אצלי.
את לא יכולה. כן. זה את.
לא, כי זה, הסטנדאפ שלי הוא בא מהחיים, כאילו, מכל החוויות שלי. כאילו, באמת. למשל, אני מספרת על זה שהוא אמר, בואי נעשה ילדים. ואמרתי, אוקיי. הייתי ילדה תמימה, נאיבית. כל מה שהוא אמר לי, עשיתי. כן, כי הוא היה האוטוריטה, כאילו הוא מבחינה, 3 שנים מעליי, יודע את החיים, אני באתי עם חינוך חרדי, לא יודעת מהחיים שלי.
אבל גם ילדה, גם בת?
כן, בדיוק.
שהפנמת את נכון, כל המסרים.
כן, לגמרי
ילדה טובה. תהיה יפה ותשתקי.
מאוד, מאוד, והייתי ילדה יפה. ושתקתי, כאילו, לא ידעתי אפילו I walk the talk, כאילו.
כן, את לא ידעת שיש לך מה להגיד.
לא, לא ידעתי שיש לי מה להגיד. ואמרתי, טוב, אז מנסים להיכנס להיריון. אני בפנים לא רציתי. 21, 21 וחצי, לא רציתי, 22. וניסינו, והלכנו לבדיקות, והסתבר שהבעיה אצלי. כאילו, פיזית.
נורא.
פיזית. התחלתי לקבל טיפולים. כי הוא היה בסדר, ואני בפנים בכלל לא רוצה להיכנס להיריון. ועם הטיפולים ואני לא נקלטת.
מעניין למה.
מעניין למה. והרופא, כשבאנו אליו, הוא אומר, את לא קולטת, את לא נקלטת. ואמרתי, לא, אני לא מבינה למה, אין לי מושג. כדי לעשות סיפור ארוך קצר, כי אין לנו, יש לנו רק שעה.
אני... פחות.
פחות. אין לי מספיק זמן לספר הכל. ביקשתי ממנו גט באיזשהו שלב, כי הרגשתי שהוא מאוד מגביל אותי. התחלתי כאילו להבין...
עוד לפני הילדים?
תוך כדי, כאילו, בזה שלא רציתי ובכל זאת
הצלחת.
עשיתי. כן. כן. והרגשתי שאני רוצה ללכת ללמוד משחק, כי זה היה החלום שלי מאז ומתמיד לעמוד על במה, להופיע. ההורים שלי אמרו לי, רחל, אצלנו זה לא מקובל, וחוץ מזה זה לא פרנסה ולא מקצוע.
רחל, את תמיד היית מצחיקה?
יכול להיות. אני חושבת שאולי בשנים הראשונות הייתי מצחיקה, אבל לא ידעתי את זה. לא ידעתי. אני חושבת שרק בשלב יותר מאוחר ידעתי שאני מצחיקה. כשיעזתי לפתוח את הפה וככה. וכשראיתי שהוא מגביל אותי והוא לא רוצה לתת לי ללכת ללמוד בבית צבי משחק, אמרתי לו, די פה, זהו, כאילו. זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. אמרתי, אני רוצה להתגרש. התגרשנו, ואני רוצה להגיד לך שמהיום שהתגרשתי עברה שנה, התחתנתי בשנית והייתי בהיריון בחודש 5.
וואלה.
עם הבעל מספר 2.
מה קרה?
מסתבר שאני כן קולטת.
רק לא איתו.
אני קלטת.
את הרגשת שזה לא היה הדבר הנכון. מה קורה אם היית מתחתנת איתו? אם היית נשארת איתו?
וואו, יותר מאתגר. עם ילד ועניינים. אין, הבפנים עשה את שלו, הבפנים לא רצה, הבפנים סגר. אנחנו, ככה אני הרגשתי.
אנחנו צריכות להקשיב פנימה תמיד.
ממש, ממש.
לא סתם דברים קורים.
נכון, לגמרי. ובכלל אינטואיציה זה משהו, באמת אמרת הכל הפנימי, אינטואיציה זה משהו שמנחה אותי מאוד.
תמיד? אני שומעת שכבר אז.
כן, אז התחלתי להקשיב פנימה, וראיתי שיש לנו GPS חינמי, פנימי, שרק צריך ללמוד להקשיב לה, לאינטואיציה, לקול הזה, והיא מביאה אותנו למקומות קסומים. אני עוד אדבר על זה, אני אספר, אולי את רוצה לשים שיר להפסקה, אני לא יודעת.
מה השאר?
עוד לא.
אפשר, בוא נשמע את הגשר הישן.
יאללה, אני מתה.
אבל בביצוע של רמי קליינשטיין ושל קרן פלס.
נהדר.
יאללה, אז הגשר הישן.
עכשיו היא אימא מסופקת ומגרשת ענפים מתנועים והיא מוצאת מזדרונות של שקט בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים בנית לך בית וחצבת אותו בנצח אני מכיר אותך מדם לא מאתמול הכל נכון מאוד אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול
בשבילו את מתאמנת מרוכזת מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים את ליצן, את בולעת אש נועזת, את אישה מגומי שנולדה לקרקסים.
והם לוקחים את כל הטריקים שימצאת, ואין שום רשת שתציל משמש. גם את יודעת מה מחיר הפירואט שאת עושה שם, את עושה שם, שמה למעלה בטרפז. לכי חפשי את אלוהים כל סוף שבוע ותתרפקי על קיר מאבן ששומר פתקים. בסך הכל את ילד שנשאר פגוע, נרגעת רק שהאורות סביבך דולקים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם לא מתמול, הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול.
אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת, החיים שלי ראי סדוק ומאושר.
תחפשי מקלט ממה שאת אוהבת.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז חזרנו, לפני שאנחנו נמשיך עם רחלה, אני מזמינה אתכם ואתכן להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה שלנו שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו 053-807-1213. רוצה לומר משהו, רחלה?
לא, את עושה את זה מקסים.
יאללה, אז תמשיכי.
טוב, איפה היינו? היינו עם זה שכאילו, אוקיי, הייתי כבר, התחתנתי בשנית, הייתי בהיריון בחודש חמישי. ואני זוכרת שנולד בנינו הבכור טל, מדהים, היום הוא בן 33, ואני סבתוש ממנו לשניים.
אני עשית עבודה טובה.
כן. ממש.
אנחנו אומרות הביולוגיות, הבאת את הילד להביא צאצאים, זה כבר הצלחה אבולוציונית אדירה.
כן, ואפילו לא לחצתי, זה כאילו איזה מדהים. אז אני זוכרת שהוא נולד, והיה אושר גדול, אני זוכרת שחמותי באה לבית חולים, והיא מסתכלת עליו, והיא אומרת, אוי, הוא כל כך דומה לי. ואני אומרת, בטח דומה לך, כל היום פולט שטויות וגזים. כאילו, מה זה השטויות האלה? טוב, אחרי תקופה אמרתי לבעל השני שלי, אמרתי לו, תקשיב, אם אנחנו עובדים על זה עכשיו, היא תיוולד במאי. תוך 9 חודשים.
היא נולדה.
היא נולדה, וקראנו לה?
מאי. מאי.
כן, כן, לפני 30 שנה, היא בת 30, היה מאוד נדיר, שמאוד נדיר, קראנו לה מאי, אז יש לי שני ילדים, נכון להיום, באמת, טל 33, מאי 30, וטל, אני רוצה להגיד לך, טל, הוא חתיך הורס, באמת, עיניים ירוקות, קריזמטי, אך במחלקות הקורונה באיכילוב. מדהים, ומאי גם היא בסדר. בכל מקרה...
לא, 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 לא.
לא, לא, לא. היא יודעת שזה בדיחה, היא יודעת שזה בדיחה.
מה זה עדפת הגברים הזה?
היא יודעת שזה בדיחה, אני יכולה עליה, מה זה? ממש, לפני יומיים העליתי את הסרטון, רואים literally את החבל שקשרתי לה סביב לצוואר, שהיא תשתף איתי פעולה. לא, היא מדהימה.
יופי.
כן. זהו, אושר גדול, שני ילדים, שני נכדים. איתמר, שחגג עכשיו 2, ואמילי בת 5 חודשים. אושר גדול, אבל אני לא סבתא רגילה, אני חייבת להגיד.
אני לא חושבת שיש סבתא רגילה.
כן? יש.
כל סבתא היא סבתא אחרת.
זה נכון, אבל יש את הסבתות שכאילו הכל סביב הנכדים, ואוי, לא ראיתי אותם שבוע. אני אומרת, אוי, לא ראיתי אותם שבוע. כאילו, את יודעת, זה כזה.
שבוע זה לא הרבה זמן.
כן. או, הנה. לא, יש כאלה, לא, אני לא יכולה, לא דיברתי איתם יומיים, לא ראיתי אותם יומיים, לא, אני לא כזאת, ויש לי מזל שהקלה שלי, היול, את שומעת, את הקלה מועדפת עליי, יש לי רק אחת.
מזל.
את מועדפת עליי, היא מאמנת, היא מקסימה, היא מקבלת אותי כמו שאני עם כל זה שאני לא באה, עם סלים ומתנות כל פעם שאני באה לבקר.
עם מוגת מייפל?
כן. ותמיד אני באה, תמיד, אני מביאה שניים, אחד הם מקפיאים ישר. אחד הדברים שהם אוהבים.
יש יתרונות וחסרון.
נכון.
אוקיי, אז נולדו שני הילדים. ואז?
ואז בעצם עסקתי במזכירות רוב חיי. בבית ספר, הפרעות קשב וריכוז, שלא יבחנו אז, כי לא היו יבחונים. והייתי תלמידה לא מוצלחת, לא טובה. הייתי בהקבצות מאוד נמוכות עם כל הילדים המופרעים של בית ספר, כי לא הבנתי מה רוצים ממני. תחשבי על זה שגם באתי מבית יעקב ולא היו שם לימודי ליבה. ופתאום מנחיתים אותי בחילוני. כן, אז חשבון ואנגלית. אין לי מושג מה רוצים מחיי.
כל הבסיס לא היה לך.
לא היה.
איך ציפו ממך להצליח?
ציפו. כן, לא הבנתי כלום. חשבון בכלל. יד לקח לי שנים. עשרות שנים להבין שיש לי דיסקלקוליה. יודעת מה זה דיסקלקולציה?
כן.
אני לא יודעת איך אומרים את זה נכון.
חילופיות מספרים.
גם זה וגם לעשות פעולות חשבון פשוטות לא ידעתי לעשות. זה כמו קצר במוח. כמו,
נכון. זה...
כמו דיסלקציה אבל בחשבון.
כן.
זה היה, אז כאילו משוואות, נעלמים. אני הייתי נעלמת ימים, שעות הייתי נעלמת מהכיתה. באמת, איפה? מה? לא, לא. עד היום. באמת, עד היום. אחר כך את לומדת, כאילו יש לך תכסיסים וכל מיני טריקים כדי להתגבר על זה ואיך להסתדר בעולם האמיתי, כשאת לא יודעת חשבון. יש כל מיני טריקים לעשות את זה. אז הייתי מזכירה, כי זה מה שלמדתי בצבא. זה מה שידעתי לעשות. מחשבה על לימודים אקדמיים, לימודים גבוהים. איפה? בבית ספר לא הצלחתי, איך אני אצליח? אז מזכירה.
טוב, זה לא רלוונטי לימודים גבוהים לכל אחד.
אוקיי, אבל אז לא ידעתי, כי
מה,
כאילו...
איך היית מגיעה לסטנדאפ
נכון,
מלימודי כלכלה?
נכון.
או אבל... משפטים, מה זה רלוונטי? מה הקשר?
אבל אז כאילו כולם, אז וגם היום נוטים לעשות את זה, להכניס אנשים לתבניות, יודעת.
נכון, תבניות זה הדבר הכי קל לאנשים,
נכון.
לקטלג אנשים ולדעת להבין אותם, זה עושה, זה אנשים מרגישים ביטחון להתמודד עם תבנית, כי זה
כן.
משהו מוכר וידוע.
נכון.
אבל לא כולם מתאימים לתבנית,
נכון.
אפילו מעט מאוד מתאימים לתבנית, רק הם מבטרים על עצמם כדי להיות שייכים שם, או
בול.
כדי לעשות מה שמצפים מהם.
בול.
וזה...
בול, זה סיפור חיי.
זה רוב תחלואי האנושות, אני חייבת לומר,
אוקיי.
ואת ניצלת מזה.
לקח לי המון זמן, כי שנים שניסיתי להתאים את עצמי לתבניות האלה שהחברה מכתיבה, ולא מצאתי את עצמי בשום מקום, ועברתי מקומות עבודה בקצב שישה מחליפה לק ולא לק ג'ל. שמתם לב, תשימו לב, תסתכלו את העבודה המדהימה שהיא עשתה. הנהיליסטית שלי. בכל מקרה, כן, יש לי הפרעות קשב. מדי פעם אני יצא ואני חוזרת.
לא, זה בסדר.
אני יודעת לחזור.
זה כל הרעיון.
לקח לי המון שנים להבין שאני לא חייבת להיות כמו כולם, אבל הביקורת הפנימית שלי, הביקורת החיצונית, אני הרגשתי כישלון. רוב חיי.
הרגעת כי... כישלון, והשמת
כן?
את עצמך,
כן?
והתייסרת,
כן?
ולא אהבת את עצמך.
כן, כן? וכי איזה מין בת אני להורים, שאני לא עושה, או לא מצליחה לעשות מה שהם רוצים,
ומה זה גרם לך להרגיש?
כן, זוועה. לא, הרגשתי לא מוצלחת, הייתי עם דימוי עצמי, וערך עצמי נמוך מאוד. הייתי כמו עלה נידף ברוח. באמת. כך הרגשתי, ועברתי מקומות עבודה, ואנשים אומרים, נו, מה, וההורים, והמשפחה, ובעלי, תגידי, מה יהיה איתך? למה את לא נשארת נמה? במקום עבודה אחד, יציב, קבוע, עם משכורות קבועת תנאים ופנסיה?
כן, כמו שאבא שלי אמר לי, לכי תעבדי במקום קבוע.
כן, למה כן. את לא? את לא רואה את כולם מסביב, למה את לא יכולה להיות כמו כולם? אבל לא ידעתי שאני לא כמו כולם. אני רציתי להיות כמו כולם.
כולם רוצים להיות כמו כולם, כי זה הכי קל, אבל אין דבר כזה כמו כולם.
זה לא הכי קל, אני חושבתי שפשוט זה הכי טוב, זה הכי נכון. ככה צריך להיות. אז רציתי, אבל לא יכולתי.
מצוין, טוב שכך.
מסתבר, כן? מסתבר. ואז אני זוכרת...
אני חושבת שזה מה שהציל אותך שלא יכולת.
נכון, בדיעבד.
אז כן, כי מי שהולך ונטמע ונהיה כמו כולם, אז בסוף הוא באמת נהיה מאוד מאוד מתוסכל בחולה
נכון.
עבוד.
נכון.
בזה שאת לא יכולת להתאמע, והיית כנראה יותר מדי מחוברת לאינטואיציה ולעצמך, זה אפשר לך למצוא את עצמך בסופו של יום.
נכון. אז אני רוצה להגיד לך שלמשל, במקום העבודה, אני חושבת בין האחרונים שהיו לי, מועצה אזורית, חלום, חייה של כל... אב ואם.
לעבוד בעירייה.
כן, כן, כאילו, לא יכולתי, עבדתי שם, הצלחתי לעבוד שם שנה וחצי או שנתיים, ובסופו של דבר הבפנים שלי צרח די, לא יכולתי, לא הייתי מסוגלת, והודעתי שאני מתפטרת, כולם היו בשוק, איך את עוזבת מקום כזה, עבודה גדול ויציב, עם משכורת קבועה, תנאים ופנסיה, לא הייתי מסוגלת, והודעתי שאני עוזבת, והבוס שלי, ביום האחרון שלי בעבודה, אני לעולם אזכור את המשפט שהוא אמר לי, הוא הסתכל ככה. הוא אמר, בינינו רחלה, את בן אדם צבעוני מדי למקום אפור כזה. איזה משפט מהמם.
נהדר. כל הכבוד לו.
לא שידעתי למה הוא מתכוון, כן.
הרבה פעמים אנחנו מגלים את זה רק בדיעבד.
כן.
הנה, היום קיבלתי טלפון, לא קיבלתי טלפון, קיבלתי וואטסאפ מאימא של חבר שהיה איתי בה. למדתי ביולוגיה, כשלמדתי ביולוגיה, בצעירותי, לפני שלמדתי משפטים, שהוא בארץ. ושאני אקבע איתו. ופתאום הבנתי, נפל לי הסימון, שהוא בעצם היה הבן אדם הראשון שאמור היה להכניס אותי לעולם הרוח. אני אז למדתי איתו ביולוגיה, ולא הלכתי איתו. לא הייתי קשובה לו, הוא קשל. אבל הוא היה שם בשבילי בתקופה ההיא. זה משהו שאני הבנתי רק עכשיו.
למה את מתכוונת שאת אומרת עולם הרוח?
עולם הרוח, להבין את נפש האדם. Okay. אני תמיד רציתי להבין את נפש האדם. זאת אומרת, האינטואיציה זה החיבור פנימה, החיבור פנימה לנשמה. וכשאני למדתי ביולוגיה, לא ידעתי שכל תא ותא בגוף שלנו, למדתי על תאים, אבל לא למדתי שבכל תא ותא יש גם תודעה. כי זה משהו שלא מלמדים בביולוגיה.
נכון.
אבל זה חלק... רק היום אני יודעת את זה, אחרי נכון. הרבה שנים של לימוד, ולא באקדמיה. והוא היה אמור להכניס אותי יותר לעולם התודעה, וזה לא צלח לו. אבל בסוף הגעתי, כאילו, חיים גדולים מאיתנו.
זה מהמם. זה קטע שבאופן אינטואיטיבי העלית את זה עכשיו, כי מהרוח לרוחניות, אני רוצה לספר לך קטע שהיה לי בעצם באותה תקופה, שהייתי מאוד מתוסכלת מהמזכירות, ואז הלכתי ב... לא תכננתי לספר את זה פה, אבל... אני אספר כי זה חלק מהסיפור חיים וחלק ממה שהולך להיות יהפוך למופע השראתי קומי שאני עמלה עליו בימים אלה. ובאחד הימים גרנו ביישוב קהילתי בגליל. הכל היה יפה יפה, כאילו בית צמוד קרקע.
פסטורלי.
כן, פסטורלי, שני ילדים בלונדינים, עיניים כחולות. כאילו, בית צמוד קרקע, כלבה, חמותי גרה רחוק מאיתנו מושלם, באמת, הכל היה מושלם. רק שאני הייתי מתוסכלת, כאילו מצאתי את המקום שלי, ואז חברה טובה, היא המליצה לי לבוא אליה לקליניקה, לקליניקה לרפואה אלטרנטיבית. אז אמרתי, וואלה, זה רעיון, את זה עוד לא ניסיתי, כי אולי אני לא טובה בלהיות מזכירה, אבל אולי אני יכולה להיות מטפלת אלטרנטיבית. והיא לימדה אותי את כל מה שצריך, כל רזי המקצוע. הייתי שם חלק מצוות, שגם אותם סוג של ליקטו והעבירו לשם. ולעשות סיפור ארוך מאוד
קצר,
מצאתי את עצמי שם יותר ויותר שעות משקיעה בקליניקה, ימים, לילות. מוצא את עצמי בקושי מגיעה הביתה, או שמגיעה בלילה ומשכימה עם שחר וחוזרת לשם. ומקשיבים לכל מה שיש לחברה להגיד, וכולנו פשוט נשאבנו לשם, היינו כמו סוג של רובוטים. היא הנהיגה אותנו ביד רמה, היא הרזיקה אותנו, היא סיפרה לנו שהיא מחוברת לישות אלוהית גבוהה בשם המאסטר, וכל ההנחיות מגיעות דרכו. ואנחנו עשינו כל מה שהיא אמרה.
זה נשמע כמו קאט.
זה היה קאט. אני לא ידעתי. עם הזמן אני ממש הרגשתי כאילו הוציאו את רחלה החוצה ושתלו בפני משהו אחר.
רובוט.
כן. וככה תפקדתי שם במשך שנתיים. בזמן הזה, בגלל שבעלי לא התחבר לעולם הרוח הזה, כשהייתי בו אז דרשתי ממנו גט.
אז עולם הרוח, עולם הרוח הרע.
בדיוק, האפל.
זה עולם הרוח השולט.
כן, כולם הסתכלו עליי, אמרו, את לא רואה שאת חיה בקאט, ואמרתי, נו באמת, איזה שטויות. מה אתם מדברים? אנחנו המונופול של האמת אצלנו. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים.
כן.
והתגרשתי באותה תקופה ממנו, והכרתי בקליניקה בחור, ועברתי לגור איתו, עם הילדים.
שהוא גם היה חלק מהקאט.
הוא היה חלק מהקאט. ובימים כתיקונם, ובמצב נורמלי, בכלל לא הייתי חוברת לאדם כזה. זאת אומרת, לא היה שום דבר שבאמת...
חיבר אתכם.
לא. ועזבתי את היישוב הקהילתי, וערקתי עם הילדים שלי, עקרתי אותם מהמקום בו הם גדלו עד התיכון, ועברתי כמה שנים מאוד לא פשוטות, לא מאוזנת נפשית בעצם, כי המקום, הקאט הביא אותי למקום כזה. ועוד פעם, על הכל תבואו ותראו את המופע החדש שלי שנבנה, ושם הרבה יותר אני אספר. אני יכולה להגיד לך שכשיצאתי משם, נטשנו כולנו, הבנו באיזשהו שלב את העניין הזה, דיברנו, התחלנו הצוות.
עשיתם עריקה כוללת.
כן, כן, וזה היה יותר טוב כאילו, כי זה נתן כוח לכולם לעזוב יחד.
מה אפשר לכם להבין פתאום שאתם לא במקום? שהאמת הזאת, האמת המוחלטת, הפכה להיות כאילו רגע...
מישהו העיז להגיד... בסימן שאלה. מישהו העיז להגיד בסשנים המשותפים, כשהמנהלת לא הייתה... שהוא חושב שמשהו לא טוב קורה שם.
לא תקין.
וכל אחד חשב שרק אצלו זה בפנים. ולא, מסתבר שכולנו חשבנו ככה ופחדנו לדבר. ואז זה נתן את הכוח, ולקח לי כמה שנים להתאושש משם אנרגטית, ולאזן את עצמי מבחינה נפשית, כי לא ידעתי מי אני. זה כאילו, עד לקאט הייתי רחלה אחת, אחר כך היו שנתיים של ריק, ועכשיו לכי תבני את עצמך, או תזכרי מי היית. קודם.
לא שמי שהיית קודם זה היה הדבר הכי טוב.
נכון.
זה לא משהו שאת היית רוצה להמשיך אותו.
אולי, זהו.
כאילו, אבל...
אבל זה מה שהיא
אבל קרה. אבל את היית צריכה ללכת להגיע לקיצוניות המאוד כואבת, כדי באמת להתעורר.
כן.
ולחזור ולהתחבר לעצמך, כי את לא היית עם עצמך בכלל.
נכון.
לא היית מחוברת בכלל.
כן.
שזה בדיוק הפוך מרוחניות, כאילו, רוחניות זה להיות מחוברת לעצמך פנימה, לאינדיבידואל שלך, למי שאת, לאיכויות האלה שאין לאף אחד אחר, ולתרום אותם החוץ על העולם, ולא להפוך להיות כמו כולם.
נכון. ואז התחלתי לשמוע שוב את האינטואיציה, שהיא בעצם הייתה במקום רחוק מאוד, היא כמעט נעלמה לי, כאילו. התחלתי להקשיב לה יותר ויותר, ואז צעד, ככה, צעד צעד, יצאתי שם מהמקום הזה, ולאט לאט התחלתי לשקם את עצמי. וחזרנו לגור ביישוב הקהילתי, אחרי שלא היינו שם הרבה זמן. והמקום היחידי שהיה פנוי באותה תקופה, היה יחידת דיור מעל בית. לא היה לי בית. אני נתתי לילדת החדר, אני ישנתי בסלון.
כשנפרדתם, הוא לקח את הכל?
לא, מכרנו, כיסים וחובות, שרפתי את הכסף.
בטח
גם לשם.
כסף הלך לקאט.
גם. ואז חזרנו לשם כדי להחזיר את השפיות, גם לילדים, להחזיר להם את הבסיס. הם חיו שם כל החיים.
הם לא היו בבית ספר בשנתיים?
הם היו. כל אחד במסגרת אחרת. מצאו, לא מצאו את עצמם. סיפור ארוך, בקיצור, שעוד יסופר במופע שלי. והמקום היחידי שהיה פנוי באותה תקופה, זה יחידת דיור קטנטנה מעל בית, לילדה נתתי את אחר, אני ישנתי בסלון. יש יתרונות נורית למקום כזה קטן. כששתפתי את הבית, לא הייתי צריכה לקום מהספה, הייתי מגיעה עם המגב לכל פינה. אז וטל היה בצבא, ווואלה, לקח שנים להתאושש ולחזור לעולם האמיתי ולחזור לעבוד, להכניס כסף.
אז לפני שאנחנו נמשיך עם ההתאוששות, אנחנו נעשה את נחתה לנועה, אחי נועם ניני, החיים טובים.
ללא סיבה טוב ימים של אהבה שיר ישן לאור ירח וריח משקר שלך וכך אותך אני זוכר די שוטף את העולם
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
נו, יש כבר שוויון? הצלחנו?
הצלחנו, אה?
לא הצלחנו. אבל נצליח, יום אחד.
כן, חברים, אם אתם רואים אותנו, שומעים אותנו, אז תעשו סימן, כאילו, בפייסבוק, תכתבו, כאילו, תרימו, מה קרה?
כן. נכון. מסכימה, מרשה. תמשיכי. אז המזכירות בסופו של דבר הצילה אותך.
באיזה אופן?
באופן שדווקא בתקופה הכי קשה יכולת לחזור למקום הכי יציב שלך, והכי ודאי שלך, והכי מוכר שלך, שאת נכון. אמנם לא אוהבת.
נכון.
אבל הוא נותן לך את הביטחון לאסוף את עצמך, ולגדול ולהתחבר, ונותן נכון. לך גב.
נכון. ואז בזכות זה באמת התחלתי לחזור לחיים, איך שאומרים. לקחתי כל משרה שרק נתנו לי, לקחתי הכל, עשיתי הכל כדי באמת לחזור למציאות הזאת, ולאט לאט ככה עקב בצד אגודל, חזרנו לשפיות. ילדים גדלו, עניינים, עברה תקופה, חזרתי לרקוד ריקודי עם, דבר שמאוד אהבתי, ועשיתי הפסקה ממש ארוכה.
כן, גם אני אמרתי, יום אחד אני אחזור לרקוד ריקודי עם, ואז בא לי את הרשת הנפוצה, וזה כבר לא יקרה.
אוי.
אבל לא משנה, אני רוקדת בראש. אני שומעת המוזיקה באוטו.
אוקיי.
רוקדת בראש, יאללה.
ושם הכרתי את הבן זוג הבא שלי. אתם עוקבים? חברים, כמה היו?
אתה עוקב?
יופי. כן, היו עוד כמה בדרך, אבל בואו, לא... כן, כן. זהו, ואיתו הייתי ככה כמה שנים טובות, אבל בזמן הזה שהמשכתי להיות מזכירה, פתאום נזכרתי, גם עלו כל התסכולים של למה לא אהבתי להיות שם. גם זה חזר.
מצוין.
כן. ואחד הפעמים ששוב התפוטרתי, אני קוראת לזה, היה מאוד הדדי בינינו.
זה לא היה זה.
כן.
מתישהו היית לך לעשות את השינוי?
ממש. סיפרתי, שיתפתי חבר קרוב. אשר, חורב, כפרה עליך. שינית את החיים שלי, שינית. בדרך לאחת הרקדות. רקדן מדהים, חבר, מהמם. ומספרת לו לתסכול, והוא אומר, בוא נעשה רגע תרגיל של דמיון מודרך. אני אומרת לו, תקשיב, כפרה, אני הייתי בקד, דמיון מודרך.
אכלתי לארוחת
בוקר, צהריים וערב, עכשיו אתה רוצה להחזיר אותי לשם? הוא אומר, בואי, בואי, רגע, תקשיבי לי. את בוטחת בי, את סומכת עליי? כן, בואי נעשה רגע. תעצמי את העיניים ותגידי לי, על מה חלמת מאז שהיית ילדה? מה היית רוצה באמת לעשות? ולא מפה, תדברי איתי מבפנים. אחרי כל מה שאני עברתי, מי זוכר בכלל מה היה החלום שלי, אתה יודע? אמרתי, יאללה, אני זורמת ונכנסתי, ואחרי כמה דקות אני רואה את עצמי עומדת על במה באולמות גדולים ומעבירה לאנשים מסר. ואז אני פותחת עיניים ואני אומרת לו, אוקיי, ומה אני אמורה לעשות עם זה? זה לא פרנסה ולא מקצוע.
מעניין מי אמר לך את זה.
בדיוק. ואז הבנתי שזאת מנטרה שחדרה אליי כל כך עמוק,
בשלוש שנים הראשונות לחיינו נצרב את התודעה שמשפיעה עלינו לכוח חיים.
אוקיי, וזה באמת...
וזה לא התודעה שלנו. זה מה שהחדירו לנו, זה מה שראינו בטלוויזיה, מה ששמענו בקלטות, בסיפורים. זה לא אנחנו.
אז כל זה עשה עבודה מאוד טובה. ואז החלטתי באותו זמן, באמת אני בוחנת, אני בודקת מה זה אומר לעמוד על במה. עכשיו, בגלל שהייתי כבר באמת קרוב ל-50 כבר, אמרתי, אוקיי, בית ספר למשחק זה לא כל כך ריאלי, גם יש מגבלות גיל להיכנס לבתי ספר למשחק. גם מי שרוצה להיכנס לבית ספר למשחק זה המון כסף, ולכי עכשיו...
זה אומר שזה לא מתאים.
כן.
לא את, לא רלוונטי.
ואז אמרה לי חברה, תקשיבי, את נורא מצחיקה, את מסברת בדיחות, נורא בכיף, את זוכרת מאוד בדיחות בעל פה, את מצחיקה, כל מי ששומע אותך, יש לך את הווייב, יש לך את האנרגיה, אולי תלכי לעשות סטנדאפ. אמרתי, רעיון טוב. זה במה, לא? זה במה, זה שילוב כישרונות כזה. וזהו, וזה מה שבאמת התחלתי ללכת ולבחון את עצמי. מה שכן, אמרתי, אוקיי, אין לי זמן עכשיו להתחיל כמו הצעירים שעולים כל רגע 4-5 דקות, נעלמים לשבוע, שבועיים, או שעולים על כל במה פתוחה אפשרית לחובבים, לדעת כדי לבדוק, וזה, אני, אין לי זמן, אין לי זמן. עברו 50 שנה ולא עשיתי עם זה כלום. אמרתי, אני צריכה כותב מקצועי שיכתוב לי מופע. סטנדאפ. ומישהו חיבר אותי עם בחור בשם אסף שלמה, שגר ברמת גן. היי אסף, כפרה עליך. בחור מבריק, צעיר, בגיל של הבן שלי. אמרתי, קצת בעייתי, מישהו יראה אותו, נכנס לאוטו שלי, עלול לדווח לבעצה לשלום הילד. אבל באמת, חמוד. הוא מתחתן עוד יומיים. אסף,
כאילו, מזל טוב. עליך,
מזל טוב. והוא ימר עליי, הוא סוג של ימר עליי, ויחד כתבנו מופע סטנדאפ על החיים שלי, שעד היום אני בעיקרון מופיע, נשארו עדיין חלקים מהמופע הזה, כאילו כמובן שעם הזמן חידשתי עניינים.
כן.
ועוד מתנה שהייתה לי על הדרך, את מכירה את זה שכשאת הולכת בכיוון הנכון שלך, את מתחילה לקבל כל מיני מתנות קטנות.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, שאלת מה זה עולם הרוח. אותם אנשים, האנשים האלה, שאחד האשר שעשה לך את הדמיון המודרך, והחברה שלך שאמרה לך, חלה, סטנדאפ, זה את. אלה אנשים שברמה הנשמתית עוד לפני שבכלל ירדנו לפה לגוף הפיזי, חתמנו איתם חוזים שאנחנו ניתקל בהם, והם ישפיעו על החיים שלי, שלנו, כמו אביטל, החבר הזה שלי, שאני הולכת לראות אותו בעוד שבוע. וזה המתנות הקטנות, זה דברים שאנחנו לקחנו, כשאנחנו באים לפה, הרי אנחנו לא יודעים מה באנו לעשות, אנחנו לא יודעים כלום, כי אנחנו צריכים לבחור הכל. עולם של בחירה חופשית, אף אחד לא יכול להגיד לנו מה לעשות. אבל יש דברים, כמו שאת אומרת, המתנות הקטנות, האנשים האלה, שעוזרים לנו לעשות את הדרך בצורה הכי נכונה, ובסוף להגיע ליעד.
כן. אז זהו, זהו. עוד אחת מהמתנות שקיבלתי, זה היה, הייתי ממש בתחילת הדרך, ביום אחד אני נכנסת לפייסבוק, ואני רואה שם מודעה לסדרת טלוויזיה חדשה, במאי מחפש אנשים שעשו שינוי קיצוני בחיים שלהם. ואני אומרת לאסף, תגיד, זה אני? הוא אומר, מה זה את?
ברור.
את, מי? אם לא את, אני כותב מייל. כותב מייל. אחרי כמה ימים אני מקבלת שיחת טלפון מבחור עם כל בס. הוא אומר, החלה? אני אומרת, כן. הוא אומר, מדבר רוני קובן.
רוני קובן.
רוני קובן, לטובת מי שלא יודע, לא זוכר. העיתונאי והכתב בעובדה עם אילנה דיין, ויש לו מלא תוכניות בכאן 11 ופגישה אישית.
והוא איש מהמם.
מהמם, איש מהמם. ואני אחרי שלקחתי כמה נשימות, הרגליים שלי נהיו ספגטי, כאילו, לא ידעתי שהבמאי הוא רוני קובן. באמת מפה לשם, עוד פעם לעשות סיפור ארוך קצר על כל דבר, יש לי מגילות. הוא אומר, בואי תספרי על עצמך, וסיפרתי. והוא אומר, אני לא יודע, אני לא בטוח, כי נכון שאת בהתחלת השינוי, אבל התחלת כבר, ואנחנו מחפשים אנשים שאנחנו נלווה אותם לעשות את השינוי. ואמרתי, רוני, תקשיב. הרגשתי שיש לי פה הזדמנות שאם אני לא תופסת אותה בשתי ידיים, אני מאבדת. אמרתי, תזמין אותי לראיון, ואתה תראה שאני בדיוק מי שאתה צריך לסדרה. וזה מה שקרה. והגעתי יחד עם אסף לפגישה, דיברנו, דיברתי מהלב, הוא אומר, אפשר לראות סטנדאפ? אמרתי לו, ברור, קמתי, עשיתי כמה דקות סטנדאפ. ואז בסוף הוא אומר, טוב, תקשיבי. והלב שלי, בובום, בובום, בובום. כשדיברנו בטלפון ואת אמרת שאת רוצה להיות סטנדאפיסטית, אמרתי, אתה בואי לפה, תנסי לספרר לי בדיחות, תצחיקי אותי, תנסי בכוח. ואמרתי, למה? לא, לא מעניין. ואת באה לפה ואת מספרת סיפור החיים שלך. אני מת עלייך. וכעבור כמה חודשים התחלתי להצטלם בעצם לסדרת הטלוויזיה הזאת בערוץ 8 של הוט, קוראים לה סדרה משברי גיל. לא רק אני הייתי עם עוד 5 אנשים, כל אחד והשינוי הקיצוני שהם עשו. וזאת הייתה חוויה מדהימה, צילמו אותי במשך 1.5 שנים. ממש שיחות עם אמא, שיחה עם הבן על השינוי שאני הולכת לעשות. ליוו אותי במעבר מהקריות לעיר הגדולה, למרכז, כדי להגשים את החלום.
מתי זה היה?
לפני 8 שנים בערך, 9 שנים. זה שודר, ואחת החוויות המדהימות, ואנשים לא הפסיקו לעצור אותי ברחוב. עד היום, כשמישהו נועץ בעיניים, אני כבר קולטת, כאילו, רגע, היא מוכרת לי.
מזה, הוא לא יודע מאיפה הוא...
כן,
היא מוכרת
לי, כן. כן, ואנשים היו עוצרים אותי ברחוב, שואלים אותי, תגידי, הגשמת את החלום? מה את עושה היום? מה את עושה היום?
בדרך.
אז אני אומרת, אני בדרך, אבל אני מתפרנסת מסטנדאפ. וזה היה הרי החלום, ואנשים מאוד התחברו לסיפור שלי, ומאוד מאושרים בשבילי. ובאמת, זה מה שאני עושה, ואני מופיעה בכל הארץ, וחברות וארגונים, וערבי נשים,
ואת עצמאית, ואת לא מזכירה יותר... ואת עובדת רק בסטנדאפ?
כן, 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 כן. וזאת עבודה קשה ומהנה מאוד. אושר גדול. אני מאוד 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 מאושרת. אני זמני בידי, ואני עם הפרעות קשב וזה, אז אני עושה את זה ואת זה, ופה אני עובדת, ושם אני לא עובדת, ופה אני מדברת.
אבל הפרעות קשב זה הדבר הכי חשוב לסטנדאפ.
נפלא.
כאילו, אם אין לך הפרעות קשב, איך תעשי סטנדאפ?
בדיוק. וכשאני נמצאת
בחברה... את צריכה לדבר עם אנשים, מישהו מעיר הערה, את צריכה לענות לו, את צריכה לחזור, את צריכה טעם פעם, את צריכה להיות בכל מקום. את יודעת, היום זה הולך לכיוון העולם הקוונטי, כל ההפרעות הקשב, כי בעולם הקוונטי הכל קורה בו זמנית.
כן.
ובעולם שלנו, העולם הזה, את יודעת, שמסלימים, אתה תלך לפה, אתה תקוע בעולם הלינארי, דבר קורה אחרי דבר, ודווקא אנשים עם הפרעות קשב, זה אנשים ש הסתגלו הרבה יותר מהר לשינוי בעולם הזה, שהכל קורה פה כל הזמן.
אני מרגישה שאני נולדתי בעשור הלא נכון, באמת, כי אני מאוד קצרה, אני מאוד רוצה קצר מהר.
את נולדת בדיוק בזמן.
אוקיי.
לא, את באמת, את חווית את הכל, כי תשמעי, אם לא היית חווה את הכל, לא היית יכולה להביא את כל מה שחווית לסטנדאפ. וגם הסטנדאפ זה לא הכל, הרי יש לך תוכניות לעתיד.
נכון.
וזה לא הכל.
נכון.
אז לפני שנדבר על התוכניות לעתיד, ספרי לי קצת על מה ההבדל בין גברים לנשים.
וואי. יש המון. אני חושבת שזה הנושא הכי גדול אצלי במופע. אני מדברת על זה המון, כי היו מלא בני זוג, אז כאילו יכולתי לאסוף חומר.
מהאנשים,
כן. מהאנשים, מהחיים, זה גם מהקהל. ואני אומרת כאילו, למשל, כשאני למשל מחממת משהו במיקרו, אוקיי? כאילו, כשאני מחממת משהו במיקרו, אני רוצה לי, אנחנו יותר יעילות מגברים, אוקיי? מחממת משהו במיקרו, יש לי 10 שניות, זה המון זמן, נכון? בזמן הזה אני מפעילה מכונה, אני מרימה גרביים מהרצפה, אני מכינה אחות ערב, מדברת עם החברה. כאילו, 10 שניות הכל מוכן, הוא יעמוד מול המיקרו, 10, 9, 8. כאילו, אנחנו יותר יעילות, נכון? יש המון דברים.
בהחלט.
יש הבדלים עצומים, ואני רוצה לספר לך על ההרכב שאני חלק ממנו. אני חלק מהרכב שנקרא, הרכב סטנדאפ, שנקרא לא עוצרות ב-50.
יפה.
כן, כן, כמעט כולנו עשינו בגיל 50 את השינוי הזה, והפכנו להיות סטנדאפיסטיות. אני יכולה להגיד את השמות של החברות שלי?
בוודאי.
יופי, אז אחת מהן זאת הילד גרוזני כתב, גבוהה, בלונדינית, מרשימה, גם יועצת עסקית וגם סטנדאפיסטית. השנייה זאת מירי בלומנפלד, הייתה עיתונאית קרוב ל-30 שנה, מדהים, והיא סטנדאפיסטית אדירה. השלישית זו ליאורה סיקלאי, שהיא היה לה תיאטרון לילדים המון שנים, מאוד מוצלח, והיא מלמדת משחק, מלמדת תיאטרון, וגם סטנדאפיסטית, ויש לה מופע סטנדאפ משלה, ואנוכי. הרכב, לא עוצות ב-50, מוזמנים להיכנס לפייסבוק ולעשות
לייק. ומה אתן עושות?
כל אחת בעצם עולה ועושה את הזה שלה.
אתם כאילו מעלות מופע אחד שכל אחת...
אחד, כן, כל אחת.
מופע אחת כן. של חמשתכן.
כן, כן, של כולנו, של ארבעתנו.
ארבע.
כן, אנחנו עולות וכל אחת עושה את שלה, ויש לנו כמה מערכונים כזה משותפים. כל אחת מביאה את שלה, אנחנו רווקה, גרושה, נשואה, שתי נשואות ושתי סבתות בעצם. אז כל אחת מביאה מהעולם שלה. כן, כן. נורא מעניין, נורא זה, אנחנו מופיעות בכל הארץ, באמת, יש לנו לוח הופעות, תסתכלו. זה תענוג.
מה הלאה?
הלאה, וואו.
כי עד עכשיו זה רק ההכנה.
כן.
זה רק ההכנה לגרנד פינאלה.
את יודעת מה אני אומרת? זה רק חימום מנועים.
בדיוק.
זה רק חימום מנועים לקראת הפרויקט של חיי, מופע השראתי קומי. שימי לב, זה לא יהיה הרצאה. זה יהיה מופע השעתי קומי. אני אספר שם את סיפור החיים שלי.
זה יהיה הרצאה שצוחקים בה.
כן, כן. אז בגלל זה, זה יהיה מופע, גם עם קצת מוזיקה, קצת להרים אנרגיות ועניינים וככה. אני כבר רואה את זה, אני רואה את זה לגמרי, רואה את זה. סיפור חיים שמשלב בתוכו סטנדאפ ואנרגיה. ואני ממש בימים אלה מחפשת כותבים, ויש לי ליווי עסקי. הולכת לעשות את זה כמו שצריך.
מעולה. כי זה מה שייתן לנשים הרבה כוחות לעשות את השינוי ובאמת להתחבר פנימה לנשמה.
נכון. אחד המסרים שם זה זה, שלעולם לא מאוחר לעשות שינוי, ואני רוצה שנשים בעיקר תצאנה משם עם כוח, עם תקווה, עם אומץ שאפשר לעשות.
כי אפשר.
נכון.
אז רחלה, אני ממש רוצה להודות לך על הסיפור המרתק, על השינויים שעשית, על מה שעברת, על ההשראה לנשים, שאת לא חייבת ללמוד באוניברסיטה בשביל להגשים את החלומות שלך. אוניברסיטה לא מתאימה לכולם.
נכון.
היא מתאימה לאנשים מסוימים. ומספיק שאנחנו נסתכל פנימה ונתחבר, או בדמיון מודרך, או בחלום, זה יכול להיות בהמון דברים, ונתחבר למה שאנחנו באמת היינו רוצות לעשות. אם לא היה לנו את כל המגבלות של המשפחה והכסף וההורים ומיליון דברים אחרים, מה באמת, באמת, באמת הכי היינו רוצות לעשות? ופשוט להתכוונן לזה, ולהתחיל לעשות צעדים קטנים.
ואם היה לך 10 מיליון דולר בבנק, שימי את הכל, כאילו יש לך כסף, כל מה שאמרת, ויש לך 10 מיליון דולר בבנק.
לעשות את זה.
מה את היית רוצה לעשות?
אם אין אף מגבלה, מה היית רוצה לעשות?
בול.
ופשוט, כמו שאת אומרת, צעדים קטנים, כל פעם עוד דבר, להתכוונן על הדרך להתחיל לעשות, כי כשאנחנו עושות, אז אנחנו מתחילות לקבל את הסימנים, והדרך נפתחת, בהתחלה זה קטן, זה לא בדיוק, אנחנו לא בדיוק רואות לאן זה מגיע, אבל הדרך נפתחת ואנחנו מגיעות. אז פשוט להתחיל לעשות, נכון. ולעשות בקטן.
נכון.
אז המון 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 תודה.
באהבה, תודה לך.
תודה לכם תודה. שהייתם איתנו, תודה לך שוקי היקר שלנו. ואנחנו נסיים בשיר, אז אנחנו נסיים.
אריק סיני וקרן פלס.
נכון, שוב, של קרן פלס מארחת את אריק סיני בהופעה החיה שלו בקיסריה.
חזרת פתאום לאתה בבית, תן לי רק דקה לנשור, באת לי כל כך כל כך פתאום, היה לי קשה, אני לא מתלוננת, כי אני יודעת ש גם לך היה ודאי לא קל.
Fins demà!